גננים פה באזור הסבירו לי שיש שתי פילוסופיות כשמתכננים גינה, לקחת עצים קטנים שבקושי יש שתילים, וכבר לקנות עץ, עץ זית שכבר מלא ורק מעתיקים אותו ממקום למקום. וזה בעצם הוויכוח פה בין רבי אליעזר ויהושע. האם העולם נברא כאמור משוכלל, מפואר, מתוקן, או שנברא עם פוטנציאל? כאשר לדעת רבי יהושע, נברא את הבעיה של פוטנציאל. כשקדוש ברוך הוא נתן לאדם את העולם, לשחרר אותו, לתקן, לעובדה לשומרה. אז בעצם הוא נתן כמעט רק את ההתחלה, את הניצן, את הפתיח, את הבהמה המעוברת, ולאחר מכן עולם החי ועולם בני האדם קיבל את העולם הזה לפתח אותו. ובאיזה לעומת זה מדבר על עולם הבריאה הייתה בריאה מפוארת. כמובן, אחר כך במשך הדורות, אז הדברים האלו מתלות, הם תהליכים, אבל העולם נברא כעולם מושלם ויפה. זה כבר פה, ויש איזה המשך, אבל המשך אפילו יותר מעניין. השאלה איך פוסקים, ומה הבעיה? הבעיה היא שגמר מצד אחד מצטטת, כי בגמר שם במסגרת ארבע ראשי שנים הם, זה גמר דנה לגבי מה זה א' תשרי ראש השנה, הגמר מדור שנה היא תקופה, ולפי כל החשבונות שהיא עושה, אז למה יש באמת חשבון המולדות וכל זה, מסתמך על התפיסה שבניסן נברא העולם. כן, א' כל רבי זו בישוע הלכה כי רבי יהושע, אבל זו שאלה, אפשר, אין פסקים הלכה במחקות מהסוג הזה, אבל יש איזה דווקא מינה גם, כי אמרו פה בסוף, תנו בנן, חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר, ולתקופה כרבי יהושע. תקופה כרבי יהושע, הכוונה לגבי חישוב תקופת החמה והלבנה, תפסים כל החשבונות של האסטרונומיה ההלכתית. חכמי אומות העולם מונים אף למבול כרבי יהושע. אבל פה זה מפורש פה שההלכה הלכה כמו רבי יהושע. מצד שני, גמרא מפורסמת מאוד בדף כ"ז בראש השנה, הוא אומר שם, כמה מצליין העידנה זה המתחילת מעשיך, קבל עזר. כי בתפילה אנחנו אומרים, הנה זה פה, אמר בשובר יצחק, כמען מצלין העיד נעזם תחת מעשיך, הזיכרון יום ראשון, כמען כאבילה זה דאמר בתשרי נברא העולם, מה תברא, אוקיי, וכו'. עכשיו, היות שכמען מצלין העיד נע, והעיד נע זה קורה גם אותנו, אנחנו פוסקים, לפי נוסח התפילה, שבתשרי נברא העולם, אז כשפותחים את השולחן ערוך לגבי התקופות, פוסקים כבר בישוע. כשפותחים את המחזור ובאים להתפלל בראש השנה, פוסקים כבר בלעזר. אז הריטב"א באמת אומר שזה מחלוקת הסוגיות. וכנראה שצריכים לפסוק כבר בלעזר, כי זה התפילה שלנו. הריטב"א אומר, מדובר במחלוקת הסוגיות, חד וחלק. תוספות פה לא אוהבים את זה, וכאמור זה, יש בעיית לא מבוטלת. מעבר לזה שתפיסת התוספות של כל השעה, אז למה לעשות מחלוקת אם לא חייבים? זה נותן אותם פה, זו דוגמה מאוד יפה, ויש הרבה דוגמאות כאלו, שבסתירה בין סוגיות, אז מוצאים אחרי זה חילוק מאוד מהותי ומאוד מאוד אמיתי. את הקדת המוצא, כי נקרא זה הקטליזטור לחשיבה, זה הסתירה, אבל תוצאה זו איזשהו תירוץ דחוק, שמבלי הסתירה צריך לחשוב עליה. תימא, קיימן כבי ישוע, כמו פרק קמת, כבר כבי ישוע. ואומר רבינו תם, זה גם כן, תראו שבנוי על מחלוקת, עבר שנייה אחת. ומה שיישא דבלזר כליל בגשם לשמיני עצרת קביל עזר ובשל פסח יישא קביל ישוע אז הכליל בו לפחות או יותר הוא בפיוטי של שמיני עצרת הוא מציג את רבי אליעזר שהוא נוח יותר בתשרי בפיוטים של פסח הוא מציג את רבי ישוע ואם אתה מתפלל במחזור של הכליל אז אתה בעצם סוטט עצמך מיני ובי בלוח השנה אומר בנו תם באלו ואלו דברי אלוקים חיים ויקל מימה דבתשרי עלה במחשבה ליברות ולא נברא עד ניסה ודקבתי אשכח על פרק עושים פסין כבי אדם שעלה במחשבה ליברות שניים יש בבראשית ספירה תיאור אדם בבראשית פרק א' בבראשית פרק ב' האם זכר נקבה ברא אותם בו זמנית או שיורדימו את האדם ובראו את הנקבה מצלו אז הגמרא שואלת את זה גם בכתורות דף ח' וגם שם בעירובין אחד התוצאים בגמרא זה שעלה במחשבות דיברות שניים אז לא נברא אחד אז אותו דבר גם פה עכשיו מה משמעות הזה שעלה במחשבה דיברות שניים או עלה מחשבה ליברות בתשרי, ובסוף נברא רק בניסן. כאילו, מה המשמעות הזאת של המחשבה הזאת? אז אני חושב שהנקודה היא כזאת, אם אני מבין נכון את, את הרעיון הזה. בעצם, מה שרבי אתה מתאר פה, זה התפיסה של האידאה לעומת המציאות. יש לנו אידאות מושלמות של כל מיני דברים. אידאה של יופי. כל מיני דברים. אני חושב כל מיני, בעיני רוחי, כל מיני נופים פסטורליים מושלמים. במציאות זה כבר אף פעם לא ככה. במציאות של לפני פוטושופ לפחות. זאת אומרת, אתה בדיוק, אתה רוצה לצלם את הנוף, בדיוק איזה שמן נתקע לך בתמונה ולא מוכן לזוז. או הירח היא לא בדיוק שלמה היא באיזה פגמת וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת כמובן בדברים אחרים הביטוי של החפץ בעולם הזה הוא תמיד אף פעם לא יהיה מושלם יש איזה מושג מושלם אידאי או ספחת אפלטוני כי אפלטון מדבר על עולם האידאיות עולם האמיתי העולם הזה הוא עולם שבו הדברים לא מספיק משוכללים. מספרים, אם אני לא טועה, מספרים על הצייר רפאל, ששאלו אותו פעם, מי היה מודל איזו תמונה של צייר של אישה יפה? אז הוא אמר, מושג היופי, כי אין בעולם הזה אישה כך יפה. הוא צייר את המושלמת, ובמציאות אף אחד היא לא מושלמת, כל אחד יש איזשהו... סריטה יבלת הוא פשוט גייס את מה שבעיני רוחו היה מושג השלמות וזה מה שהוא צייר בחירות זה לא ניסיון להציג את המציאות זה ניסיון להציג את האמת הנקראת את האידיאל או אם תצאו מה זו אחרת בעולמות עליונים אולי זה קיים בעולמות תחתונים תמיד יהיו פגמים עכשיו זה בדיוק הרעש עכשיו מה זה תשרי זה מה שראינו בגמרא פה בדף י' א' תשרי זה טבע מפואר. האילן מוציא פירות, הדשא ירוק וכולי. בגוד לניסן שבו הכל רק הניצנים וההתחלות. בעצם המודל, התכלית של הסיפור עלה במחשבה ליברות. מה זה בעצם עלה במחשבה ליברות? התכלית של מנוע אתה בורא אותו. מה נכון? מה המציאות המושלמת. המציאות המושלמת זה מה שתשרי. כי תשרי נתפס פה כאשר הטבע מגיע לפריחתו לעומת זאת באמת ניסן זה לא המושלמות רק הפוטנציאל אבל זה תמיד זה מתאר אומר ככה יש בעצם שתי בריאות בעצם יש את הבריאה הידיים יש את הבריאה של עולם המושלם. לא עולם שאנחנו חיים בתוכו. כי בתשרי ברור את מושג העולם השלם והמושלם. והבן אדם המושלם והעץ המושלם וכן הלאה, האדם האמיתי במציאות נולד קטן, והעץ במציאות, העצים של בראשית הם בסופו של דבר עצים קטנים, שתילים שצריכים לצמוח וכן הלאה. אז הוא בעצם, אז זה בעצם בישוע. עכשיו המחלוקת היא אולי אמיתית, ישוע ובעצם חשב אולי שעולם של אדם הראשון קיבל עולם מושלם, בעוד שהעולם של רבי ישוע מראש לא היה מושלם. אבל רבי תם אומר, אנחנו אימצנו דעה שלישית, אנחנו אימצנו דעה שעולם ששואף לשלמות ומתוכנן לשלמות, אבל מציאות לאו דווקא. עכשיו אם אני אשאל, אז מה היה הנילן? כאילו, מה זה עוזר לי? אז א' כל, האמת כשעצמה חשובה, גם אתה יכול להגיע אליה, גם אתה רק מתקרב אליה, האמת זה חשוב. בחירות, מה זה אחרת? אם אתה משפה אפלטונית, גם העולם האידאות הוא עולם אמיתי. אפלטון חשב שהעולם הזה הוא עולם של צללים. האמת היא בגובה מרומים, אם תרצו, ירושלים של מטה היא בבואה דבבואה של ירושלים של מעלה. העולם הזה הוא בבואה של עולם הבא וכן הלאה. אז גם כאן מרת, יש חשיבות למושג השלמות בגלל השלמות האלוקית באשר היא. שנית, עכשיו פה מרת, אני אוסיף עוד משהו. עצם הבריאה היא מחייבת פגם. אנחנו אומרים את זה כל חודש בקדיש לבנה. האמת, פגימת הלבנה. מה זה שפגימת הלבנה? שחומר פגום. יש גמרא אומרת, מסכת שבועות, בכל המוספים כתוב, סיר זמחת חטאת, במוסף השבועות כתוב, סיר זמחת להשם. זאת אומרת, עליי להביא חטאת שמיית את הלבנה. מה זה בעצם אומר? שקדוש ברוך הוא אומר, שבעצם החומר, ובעצם הגדרתו הוא לא מושלם, וברגע שהוא קיבל חטא לבוא עולם של חומר, לא להשאיר את כולנו רק צורה מאותו מלאכים, אלא לבוא בשר ודם, כאילו נזכר בו שם עצם בגידים וקומה מרת וכו', מרת שריר, רקמות, הוא בעצם קיבל את הפגמים, כי החום מגע פגום, אנחנו רואים את זה כל הזמן, כאילו מחלות, עובדת המוות. כשבא ואומר, יש מיטה בלא חטא, באמת העולם בא שהוא פגום. המציאות של העולם, שכל החומר עתיד להתפרק, זה בעצם נתון. וזה עוד שפגימת הלבנה. הרמב״ם אגב מדבר על זה במועד נבוכים, אני מודה ומתוודה שבצעירותי מאוד לא הזדהיתי עם זה, וככל שהתבגרתי שלא הזדקנתי, אז אני יותר מבין מה שהוא רוצה. הרמב״ם שודד עם בעיית צדיק ורע לו ולמה יש רע בעולם בכלל, אז הוא אומר כך, סליחה, הוא לא, יש שם פרק אחד שהוא לא מתמודד עם שאלת הצדיק ורע לו, אלא היחסים מול הרשע, אלא למה בכלל יש פגמים בעולם, או למה יש צדיקים שסובלים, והוא מדבר שם לא דווקא סבל היסטורי, אבל גם מחלות וכדומה. אז הוא כותב שזה מעצם מהות החומר. זאת אומרת, החומר עצם טבעו ומהותו, אתן דוגמה מאוד. לא קצת קשה מת, אבל היא, בשביל שהחיים יתקיימו בעולם צריך מנגיון של חלוקת תאים. בלי חלוקת תאים אז כולנו נשארים עם הטיפה סרוכה, אז אתה צריך מנגיון של חלוקת תאים. אלא מאי, אותו מנגיון גם יכול, אם הוא משתולל, להפך לסרטני. במחירות הסרטן נעוץ בצורה שהחומר להתחלק, והחומר חייב את התכונה הזאת. אז בגלל שחומר לא מושלם, אז לפעמים מדי פעם אותה תכונה הופכת להיות הלסנית, וכן הלאה לגבי כמעט כמעט כל תכונה. זאת אומרת, הדגנים הללו הם אולי הם מובנים בחומר, שהחומר לא מושלם, ולכן הזמן כן החשיבות של התשרי, חוץ מהאמת שבדבר, שזה חשוב כשעצמו כאמור, זה גם צריך למה לשאוף. למה סופרים כותבים אוטופיות? למה מתארים את החברה האידיאלית? כשהנחה היא שאם אני קורא על החברה האידיאלית, זה ידרבן אותי, זה יהיה טוב יותר. גם אני יודע שאני לא אהיה מושלם, אבל אם אני קורא על עולמות של שלמות, זה מדרבן אותי להתנהג בצורה טובה יותר. ו... או אם את אותה נקודה, אם יצא שיש המטבע, אם יש לי איזה אולם מושלם, אני יכול לשאול את עצמי, נותן איזה קנה מידה. אז אני אומר לעצמי, הנה, בעולם המושלם, אז הפער בין בעולם המושלם הוא כזה, אז אני צריך לשאוף לזה, צריך לדרבן אותי קדימה, צריך להצביע בפניי על החסרונות, אלא שזה עלייה וקוץ בה. מצד אחד, זה מאוד חשוב בתור דבר מדרבן, מצד שני, זה גם להיות מייאש. אם אדם ירגיש איפה הוא ואיפה הדבר שלנו, אז כמו כל הדברים האלו, אדם צריך לנקוט איזשהו מהלך כפול. מצד אחד, הוא צריך להגדיל את השאיפות ואת המאמצים, ובכן נטפס. גם בצורה דרגתית, אבל לטפס, כל הזמן להיות בטיפוס. מצד שני, הוא צריך להכיר בזה שבעולם הזה אין שלמות, ונכון, הוא לא הגיע זה אף פעם, ושלא התייאש, כי לא הגיע, כי אין צליק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ומשה רבינו דופק אשרי שמיים ולא נענה לגבי בקשותיו למיניהם. זאת אומרת, אדם צריך להכיר בזה שהוא לא יגיע לשלמות, כי היא, ואז לא נתפס לייאוש. מצד אחד צריך לשאוף להתקרב כמה שיותר, מצד שני להבין שלא תגיע ממש עד הסוף, אבל אדם שחי בלי עולם שיש בו שלמות הוא בפספוס מאוד רציני, כי אז כל הקנה מידה שלו מאוד יחסי, ואם זה יחסי אז באופן יחסי אנחנו תמיד בסדר. קיצור, אם אני חוזר פה, אז בגמר מציגה את הבזבור בישוע כשתי מודלים שאיזה עולם נבע בתשרי. עולם של פוטנציאל, עולם של עשייה אנושית, של אתגרים אנושיים, עולם של שלמות. באיזשהו מקום, אני אומרת, באיזשהו מקום אני אוסיף נקודה של אמרנו עד עכשיו, קצת השאלה גם מי במרכז העולם. ודיברתי על זה קצת בחוג בבוקר על פיוטים, אבל זה בעצם אותה נקודה. עם הרעיון של בריאת העולם, זה להקים מקום מבנה אדם שבהם הם יוכלו לפעול. זאת אומרת, אם בעצם הרעיון של בריאת העולם זה להקים מגרש או במה בשר ודם שיפעל עליו, אז רבי יהושע מאוד מתקבל לדעת. נעשה את זה בצורה שאדם יהיה לו מה לפעול, מה להיפתח. זאת אומרת, אם הרעיון של בריאת העולם היה להגיד לאדם הראשון פור ומולד עצמו חבשוע וכולי, ולשים אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה, זה בעצם היה הרעיון הבסיס של הבריאה, שיהיה מקום לאדם, והאדם הזה יפתח את המקום הזה ויחיה בתוכו, כמו המגרש שעליו האדם יפעל, אז אתה רוצה להשאיר אותו כמה שהוא מפותח, שאתה מפתח אותו. אם הרעיון של הבריאה זה תפארת הבורא, אז אתה צריך כמה שאתה משוכלל. אתה תשמע שלי אחת, אתה יכול, אפשר לחשוב על מגרש לבנייה. אפשר להגיד, אם המטרה זה עצם פעולת הבניין, שאתה רוצה שהחבר'ה יתאמצו וייצרו ויגיעו איזשהו הישג, אז הרעיון הכי טוב זה לתת מגרש ריק, ויאללה לעבודה, שבואו נראה איזה תושייה יש לכם, איזה יכולות יש לכם וכן הלאה. אם הרעיון זה לראות את תפארתו של אדריכל, או להציג את גודלו של בעל הבית, אז הכי טוב זה שהבית יורד מן השמיים ומוכן ומזומן משלך. כאילו, מעין בית המקדש השלישי, מעין תפירה שהיא. אז זה שאלה פה, אם בריאת העולם כי באמת הרעיון הוא לברוא עולם שתפקידו כאמור להיות תפארת הבורא, או עולם שתפקידו להיות מקום לאדם. אם אני לא טועה, א', אני זוכר נכון, וב', אם המחשבות שלי אז היו נכונות, אני חושב שיש בנקודה הזאת הבדל פרספקטיבה משמעותי בין התיאור בספר בראשית לבין בעיקר ישעיהו. ספר בראשית מוקד כל הזמן זה בן אדם. אין כמעט שום אמירה בבראשית שלא נברא בשביל תפארת הבורא. העולם נברא בשביל שהבן אדם יתחיל לעבוד. או מה זה אחר? בראשית לא אומר בשביל העולם נברא. כי בראשית לא נותן שום הסבר מדוע העולם נברא. יש סיפור ידוע על רב חיים שהוא פעם מצא איזה ספר בחסידות שהתגלגל לידו, והיה שם דיון נרחב אם עולם נברא למען טובו או למען חסדו יתברך. אז סיכר את הספר ומאמר, הוא נברא למען רצונו, כי התחשק לו, אין לנו מושג. זה בעצם פרספקטיבה של בראשית. בראשית בכלל לא שואל את הלמה, למה נברא העולם. בראשית לא שואל את השאלה הזאת אף פעם. זה מבחינת מה לפניך, מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה ממך ומה למטה ממך. בראשית אנחנו נשאל את השאלה. ישעיה יגיד, כל ניכר בשמי לכבודי בראתי, יצאתי ואף עשיתי, ודבר אתם עדיין נאום השמרת, וכן הלאה. ישעיה מדבר בין מאוד תפארת הבורא, שבריאה היא תפארתו. אז בנקודה הזאת בדיוק, זה הבדל בין העולם צביונו בקומתו, שמציג כאמור את גדלות הבורא, בין העולם כמקום לבשר ודם. כמאמר מוסגר, כפי שכבר רמזתי לפני רגע, מעניין מאוד שיש מחור במקביל גבית המקדש העתידי. נראה שהיא מסכת סוכה וגם תוספות מדברים על כך שמקדש ירד מן השמיים. זאת אומרת, המגמה זה לא שהבשר ודם יעסוק במקדש ואתה שתהיה מקדש ואז הגאולה תהיה כמו הבריאה של אביד העזר מן המוכן. לעומת זאת, כפי שנהוג להבין ברמב״ם, שכל זה חסר אצלו, עדיין יש מצווה, באמת, עדיין מצפים מאיתנו שאנחנו נבנה את המקדש, אנחנו נקבץ את העצים וכן הלאה. יש דבר נורא מעניין גם כן, בית הלוי בשו"ת שלו, סנדוויץ', בין חלק ב' לחלק ג', יש 17 דורשים. בדוש האחרון הוא מדבר שם על תלמוד תורה בגדול בכיוון של תורה לשמה, ועכשיו הוא מציג שם תזה שלא הייתי מוכיח אבל תומך את זה בדיוקים מאוד מאוד יפים מהרבה פסוקים והרבה מדרשים. במשפט אחד התזה הוא כזה, שתורה לפני חטא העגל לא התורה שבעל פה, הכל היה כתוב על הלוחות, הכל היה בכתובים. אחרי חטא העגל, אז התורה התפצלה לתורה שבעל פה ותורה שבכתב. עכשיו, ואז הוא מוסיף שם את המשפט הבא, מבחינות מסוים, או הוא לא אומר כל מה שאני אגיד עכשיו, אבל הוא ודאי מתחץ את הכיוון הזה. התורה, כשכל הפרטי הפרטים היו תורה שבכתב, יש בזה יתרון. עם מחלוקות, לא שוכחים שום דבר, וכן הלאה. זה מצד אחד. מצד שני, כולנו מכירים את התזות המשכנעות, שתורה שבעל פה גדלותה, בזה שאדם יוצר אותה. זאת אומרת שכל תכלית התורה שבעל פה, למה באמת התורה התפצלה אחר כך, על מנת שאדם ייצור, על מנת, עוד לא, יהיו מחלוקות, אבל מחלוקות משקפות, שוב על זה, זה כמו, אם תקחו את הדוגמה שלי, תחשבו מעל הילדים שנותנים להם משימה, יש מבוגר שמסתתר מאחורה. אז כמובן, עכשיו ילדים מתחילים להתווכח מה לעשות, לעשות ככה, לעשות ככה. למבוגר יש שתי אפשרויות. פשוט אחד לבוא ולגלות את התשובה הנכונה, שאז כמובן העסק מסתדר, אבל הילדים לא מפתחים יוזמה, לא מרגישים שייכות, לא מרגישים שותפות. אפשר שיהיה, תלת הילדים מתווכח, ויצא מה שיצא, או יהיה טיפה יותר עקום, טיפה פחות עקום, או יסתדר או לא יסתדר, אבל בינתיים הם שותפים, הם מפתחים כוחות, הם... הילד שלך מתקשה באיזשהו נושא או מקצוע או איזשהו מיומנות, אם אתה עוזר לו, הוא בכך פותר את הבעיה, אבל לא מפתח את כוחותיו, ואתה תן לשבור את השיניים שלו, הוא בכך כמובן מרת מפתח אותו, למרות שאולי תקבל משהו קצת עקום יותר. עכשיו, התשובה כמובן, תשובה מהמטרה שלך. אם המטרה שלך זה תקן רכב, אם התיקון יהיה טוב, אז אולי הבלמים ילכו באמצע ירידה, אז אתה לא תיתן לילד להתווכח ולעשות אולי ככה, אולי ככה. אם המטרה שלך זה לתקן עוד תוצאה צועה, לא אכפת לך ברכב מושלם, אכפת לך שהילד יפתח את הכוחות וכו' וכו' וכו'. זה פחות מה שהוא כותב לגבי התורה שם, שהתורה המקורית הייתה מושלמת, אבל בלי שותפות. בסב אדם לא יש שותפים לזה. התורה, בעקבות החטא, שם יש פחות שלמות, אבל ביותר מעורבות. כמובן, שאתה מודה זה אפילו גן עדן ויצא מן הגן כמובן, אני חושב בשביל מקום, עולמו של רבי יהושע, זה עולם, זה בריאה שבו הבשר והדם בתוך העולם. זה בשביל לפתח אותו. בבריאה של בלעזר, היא כמו יותר לתפארת הבורא. זה במשפט משפט אחד, ואז עכשיו כשבינו תם בא ומדבר על מלאב של היבורות, אז איך קוראים לזה? אז הוא מציב פה בעצם מודל כמור יותר פלוטונים, יש את העולמות העליונים ויש את העולמות התחתונים. עכשיו השאלה איזה עולם הוא החשוב יותר. פה מעניין, באמת, נוסיף עוד נקודה. מעניין גם שהבמיטה זה צהרה לו שיחה קבועה על גבי רבי עזר, שבו הוא שזר יחד כמה אמירות של רבי עזר, את כל אני לא זוכר, אחד זה לגבי פרה אדומה, לגבי מה פוסל פרה אדומה, ושני התורה של הכנאי, והיה עוד אחד, אני לא זוכר, נדמה שהיה עוד אחד. בכל מקרה, הרעיון המרכזי היה שהוויכוח בתורנו של חנאי, שזה עובד זמן ישוע, היה מסביב לציר הזה. האם אני אומר, בעצם התזה של התלמיד משפט אחד, האם התנור של חנאי הוא לא תואם את התנור כפי שלא מחשבה להיברות? כשאתה חולם על תנור, כשזוג צעיר חושב שהוא יקנה תנור, הוא הולך לחנות, הוא רוצה תנור חדש ומושלם. הוא לא רוצה תנור... מה זה תנור של חנאי? זה תנור שקחו כל מיני שריות ודופן מפה ומדביקו יחד איזשהו תנור שהוא איך שהוא עובד, וזה בעצם תנור יד שמיני שהדביקו עם הרבה חולות קטנות שמצאו ואיכשהו הדביקו אותם איזה טיח. זה כמו לקחת את הדלת של המקרר שלך ולהדביק אותו עם איזשהו דבק חזק שמחזיק את הדלת, אבל זה לא מה שלב מחשב ליבורות. עכשיו, מה שמקבל תומה זה רק כלי. אז השאלה אם כלי פונקציונלי שלא לפי המודל הידי הם מוגדר ככלי או לא, זה אותה למחלות גבי עזר וישוע. עכשיו בלעזר דיבר על עולמות עליונים ידיים, ולכן מה שלא תואם את זה לא נחשב. משהו דיבר בעולם הזה מאלתרים, וגם אלתור נחשב ככלי. כי זה כמה סיפת השלו הייתה עצר וישוע כמובן, מה?
זה קשור לבת קול.
כן, אז לכן מבחינת הבת קול כמובן הכל שמימי, ואז מטבע זיכרוני את הגמרא הזאת הוא לא ציטט, אבל אם ניקח את האינטרפרטציה הזאת היא מתיישבת היטב עם אותה תפיסה שבאיזו שיטתו, אם מפיר את הבינותם פה באיזו שיטתו ובשביל שיטתו ואולי גם בדף י' א' ולמושב באיזו משקף את העולם השלמות ולמושב ישוע את עולם העשייה. אוקיי, זה לגבי סיפור זה, המעניין הוא שלא מקשרים את זה פה להיסטוריה בכלל. זה לא באים ואומרים שבניסן נברא העולם יש שפסח היה בניסן. אלא באים ואומרים שניסן הוא תקופה של פוטנציאל וכו'. אגב, באמת רק הערה נוספת, בעקבות זאת,
בתורה, אם תקראו את הפסוקים בתקנות, בתורה פסח הוא לא חג חקלאי, אלא הוא חג בעונה חקלאית, שבו יש חג, יש חג היסטורי בעונה חקלאית. דוגמה, עקרת פרשת משפטים, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב כי בו יצאת ממצרים. וחג הקציר וכל מעשר חשתיזה בשדה וחג העשיב מצד השם בספחת מעשר מהשדה. ההנגדה פה מאוד חריפה. בחודש האביב יצאת ממצרים, לעומת זאת חג הקציר וחג העשיב זאת אומרת אותו דבר בכתיסה ואותו דבר גם בפשט ריש המשמות חודש האביב. למה? כי בו יצאתם ממצרים. זה בעיניים פשוטו של מקרא, והסיבה פשוטה, כי בניסן באמת הדבר הכי שיש בשטח זה מחממה, אבל באמת אין עדיין, זה רק הפוטנציאל, העולם מתחדש אבל הוא לא מוכן. הרמב"ן התורה במשפטים שאומר אחרת. הרמב"ן טוען שגם פסח הוא חג חקלאי, וכאן סיוע כל הגננות שמדברות על חג האביב זה יותר רמב"ן, בפשט זה אני דעתי יותר בעייתי. בכל מקרה, הסיבה שפסח הוא לא, כי ניסן הוא לא זמן ש, זה זמן שהפירות רק מתחילים, ובגדול זה נכון, גם עדיין בימינו. טוב, עכשיו בואו נחזור טיפה לכמה דקות לשאר הקטע שמה. רבי עזר אומר, בתשרי נברא העולם, דיברנו על זה, בתשרי נולדו אבות. טוב, אחרי יגיד שפסח נולד יצחק, אז כי זה באמת, יש פה בעיה מובנית, רוצים שיצחק ייפקד, ששרה תיפקד בראש השנה, אז על מנת שיצחק ייוולד בראש השנה, הוא לא, זאת אומרת, על כששרה תיפקד בראש השנה, הוא לא יכול להיוולד. אז לכן, זה גם אז יוצא בעייתי, כי זה יוצא רק פג די משמעותי. יש לי איזושהי בעיה בכל הסיפור הזה. בכל מקרה, בתשרי נולדו אבות, הכוונה, בתשרי מתו אבות, הכוונה, לכל פחות יעקב ואברהם. הייתי אומר כך, ואני לא משוכנע בזה, דבר אחד חשוב עוד כן לומר, וזה כן משוכנע, בתשרי לא רק העולם נברא, אלא האדם נברא. עד התוספות פה בנפחת בראש השנה, עושים חשבון שלם, שוב פעם, מנקודת מוצא הלכתית, שראש השנה הוא יום בריאת האדם, לא יום בריאת העולם. עכשיו נברא בחפי אלול, ו... אנחנו מציינים את יום בריאתו של האדם בראש השנה, מה שאומר שהאדם במוקד. מה שבטוח שבריאת העולם היא גם בריאת האדם. הרי בוודאי בוודאי לפי כל אותם מדרשים בחז"ל ואותם דעות אצל אחוזים נכבדים מהוגי הדעות, שעולם נברא למען האדם. כאילו, נקרא את הגמרא בסנהדרין. למה האדם נברא ביום השישי? שיכנס לסעודה מוכן. כאילו, האדם נברא בסוף הבריאה שיקבל את הכל מגש הכסף. וכמובן, זו דעה רווחת, זאת אומרת, מי שיצא נגד זה הרמב״ם במועד נבוכים. פה דעה, הדעה הקונבנציונלית היא שהעולם נברא בעבור האדם, אז באמת, ולמרות שבאמת שיתוש קדמה, בכל זאת העולם נברא עבור האדם. היחידי שקראת הגמרא הזאת, היתוש קדמה, מאוד מוצאינו את זה הרמב״ם. עכשיו, בטוח בכל מקרה שבריאת העולם היא גם תחילת ההיסטוריה. כשמתי ההיסטוריה התחילה? כשהעולם נברא. ואז תשרי יהיה בהגדרה מתחילת ההיסטוריה. אולי לא ההיסטוריה הלאומית, אבל ודאי ההיסטוריה האנושית. יש פה הנחה נוספת שהאבות מציינים תקופה נפרדת. זאת אומרת, בתשרי נולדו אבות, כנראה, אבות נחשבים כהתחלה חדשה.
כזה, זה, זה הבדל כל כך איכותי. יש בחז"ל מקורות שאפשר לומר תומכים בגישה כזאת. למשל, 10 דורות מאדם עד נוח, אז לא מנוח עד אברהם, שכל דורות יהיו מכסים הבאים, עד שבא מתן שכר כולם. זה בעצם אומר שכל המטרת הבריאה פוספסה עד שבא אברהם אבינו. כי אם העולם נברא בשביל שאנשים יכירו, כמו שרמב"ן אומר בפרשת בור, שמטרת הבריאה אין הכר עליון חפץ ותחתונים, זאתי שיודע האדם לבורא שברו וכן הלאה, אז אם אני רואה את תכלית הבריאה במפגש בין אדם לקדוש ברוך הוא, אז יש פיסוס עד שאנחנו מבינו מגיע, או אותו מדרש שרש"י מצטט פרשת חיי שרה, שהדבר מבין, הוא לא היה אף אחד שקרא לקדוש ברוך הוא, אומרת, הוא נקרא אלוקי הארץ, אלוקי השמיים, אבל לא נקרא אף פעם אלוקי הארץ, ואברהם אבינו חידש את החיבור הזה. דהיינו, שאברהם אבינו הראשון שפס הקדוש ברוך הוא תוך הבריאה, אז זה מסמל תקופה חדשה. אם אני אומר, אם הבריאה היא בין היתר בשביל שחובר בשר יכירו וידעו וכולי, אם אתה יודע כל פעם כתב על הטוב, יקרו את כתב יצרתו, האבות בעצם, פעם ראשונה שזה מתגשם, זה אצל האבות. אז לכן, תחילת האבות, בעצם תחילת תקופה. ולכן, זה סוג של בריאה כמעט, ולכן בתשרי נבראו, נודו האבות. עכשיו, בתשרי מתו האבות, או בגלל שחושבים שכלית קדוש ברוך הוא ממלא את ימים של צדיקים, או, אז גם סיום תקופה. בסופו של דבר, האבות מהווים באמת סיום של תקופה, את הקשר בין הקדוש ברוך הוא בשר ודם שונה לחלוטין אצל האבות. מי שהדגיש את הנקודה הזאת זה הרמב״ם בסוף מועד נבוכים, כשדובר שם על אותם יצורים יחידי סגולה שהם חיים בעולם הזה ובעצם הראש של העולם הבא. אז לכאורה אומרת, יש איזה דוגמאות בודדות בהיסטוריה, והאבות הם קבוצה שהגיעה לנקודה הזאת והשתנה לאחר מכן. יש זה בעצם מבקש כשחזר לנו אין קוראים שלושה אין קוראים אבות אלא לשלושה, זאת אומרת זה תקופה, זה מדרגה, ויש שני מדרגה ושני תקופה אחרי האבות. אז לכן כשמתו אבות סיום תקופה של חיבור בין שמיים לארץ. עם כל הרבה בריאה זה חבר בין השמיים לארץ, הוא נותן ביטוי עלי אדמות ואידאות אלוקיות עליונות. אז החיבור הזה בתקופת האבות יגיד איזה מיצוי וביטוי שלא יהיה לאחר מכן. אז לכן זה עכשיו תחילת תקופה, תחילת תקופה זה בריאה, וגם סיומה זה שהוא שינוי פאזה בבריאה. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף בית האסורים, בראש השנה בדלה עבודה מבותינו במצרים וזה נגרים כשאתם נגרים. פה קצת יותר בשביל את הקשר, את הזיקה, אפשר להבין קצת כחזר, מה ממשך את החשבונות. רבי זמן מנהל שבתשרי נדעו אבו, שמה ויקלו המלך שלמה קודש ישראל בירך האיתנים, בירך שנדעו בו איתני עולם. בסדר, אז רבי שהוא אומר, בירך שנדעו בו זיוותני עולם. והנה כבר, בכל מקרה, אצל יוסף הפסוק קצת יותר טוב. ידיד יוסף שמו, בצאתו, כתוב שם, תיקו בחוש בקסם לחגנו, ויחד עם זה הפסוק, ידיד יוסף שמו, בצאתו, על ארץ מצרים. אז יחד עם תיקון החודש שופר. מה הנקודה פה לגבי שרחל וחנה ואולי גם יוסף? יש פה נקודה אחת, אולי גם יוסף, יש נקודה אחת משמעותית, וזה קשור פחות לבריאה, אני חושב זה קשור יותר להתנהלות ביום הדין. בכולם יש הקרבה עצמית. אני כתבתי את זה בעבר בזדמנות שונות, בבמות שונות, אז אני לא רוצה פה נעלית מדי, אבל בחצי משפט, לכל אחד מהם יש חלום, והיא מוכנה לוותר על החלום, על כל ארבעתם בעצם. יש כל אחד מהם חלום.
והוא מוכן לוותר על החלום למען הזולת. ניקח את הדוגמה, ניקח את הדוגמה של רחל. מעצם עובדה שהיא הסכימה בזו אחרת, זה שלאה נשארה אשתו של יעקב, חזר מדוע אכפת הסימנים. מה שבטוח, גם לא במדרשים, גם פשוטו של מקרא, אין סכסוך אחר כך. כאילו, לא שומע פיצוצים. במדרש, יש קטע במדרש, שאתה אומר שיעקב רצה לגרש את לאה. שיעקב, בגלל כל פסוקים שם, שהוא שנא אותם, כי שנואה אנוכי, וראה שם בעוני, כי שנואה אנוכי, ו... פסוקים אחרים בתנ"ך אומרים כך שכי שנא שלח, וממילא הוא שנאה איש האחרון ושכח מביתו. אז חז"ל חושבים שיעקב רוצה לגרש את לאה, אבל רחל אף פעם לא. וכמובן המדרש זה הסימנים, הוא בולט. רחל בעצם הכניס את צרתה לתוך ביתה, ושמע זה מחיר אישי נוראי, אבל היא לא רצתה, כי הבינה שאם היא תעשה מזה סיפור, לאה תהיה גמורה לחלוטין. זאת אומרת, לאה לא תוכל להתחתן, היא תפת כל ימי בטרגדיה, לא טרגדיה, ממש אפשר להיות שעולמה יחריב בצורה כזאת שמידה מתפקד בכלל. ניקח את חנה. חנה יש חלום אדיר, נוליד ילד. הפסוקים מתארים את זה בעוצמה רבה. חז"ל מוסיפים, גם בגמרא מברכות בתחילת פרק החמישי, גם בעיקוד שמעוני שם בתחילת ספר שמואל, מוסיפים עוצמות עוד יותר חזקות לשקיקה של חנה לבן, וזה מובן לכולנו. זה, הרצון להוליד הוא הרצון הבסיסי ביותר. ומה זה מה הוא אומר? שאם יהיה לי בן, שאול השם כל הימים. היא בעצם מוותרת על הבן. כשבן ייוולד, היא תמסור אותו לקדוש ברוך הוא. היא תוותר עליו. וזה דבר שאני חושב ש... בעיניי זה בלתי נתפס. זאת אומרת, מה שקורה בימינו, זוג שעובד טיפולי פוריות קשים, טיפולי פוריות הם אכן קשים. טיפולי פוריות עם כל האכזבות והחרדות והכאבים הפיזיים והמתח, וכעבור שנים נולד ילד, ואז אומרים, אנחנו יכולים למצוא אותו למקדש, לפנימיה למקדש. לא שגם בלתי נתפס. שרה, אותו דבר פחות או יותר, שרה עם הסיפור של הגר. שרה יוזמת את הסיפור של הגר. לא, הרמב"ן מדגיש את זה שם, שאברהם לא היה מוכן לקחת את הגר, לולי הסמדה של שרה. וכתוב שם, וישמע אברהם לכל שרה, שרק שרה היא זו שיזמה את המהלך. תחשבו גם על זה. הם יצאו יחד, הם עשרות שנים ביחד. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הם עשרות שנים ביחד. כאשר סיפור זה מתרחש, הם לפחות 11 שנה, אבל אני מניע שמדבר מעשרות, 40, 50, 60. ומאת, כי הפסוק שמדבר, והיא כאשר הייתה אותי לוקים בית אבים, ומה זה חזק שאתה עושים מדהים, טועים באמת. זה חלום משותף, שהם מוקמים ביחד, שהם חולמים ביחד, שהם מצפים להגשמתו, כי יש להם הבטחה אלוקית. וסמרת, אתה תגשים את החלום שלך דרך, דרך אישה אחרת. זה שוב, כיוון, זה כל כך קשה שבאחרות יש הרבה חיכוכים. עם כל הרצון הטוב, זה מגיע להרבה מאוד בלגן. אבל העניין הבסיסי של הוויתור, וטוב על יוסף בבית פוטיפר. אם חושבים על יוסף, יש שם ניסיון לגבי ניסיון. כי אם נאמר את זה בתמצית, יוסף הוא בן אדם עם אמביציה עצומה. יש לו חלום. שיתכן מאוד שהוא בחלום הזה גם חלום נבואי. עוד הרבה מפרשים ככה סבורים. יש לו חלום ואמביציה בוערת. הוא מגיע, הוא הולך מדחי, הוא מגיע לשאול תחפיות. ניגרם על בירה המקטה. וכם שלו, הם מבוי סתום אחד גדול. ועכשיו הוא מגיע בית פוטיפר. לא מסובך יותר מה גורש של עבד, מה ממד של עבד במצרים הפרעונית. והוא בעצם נמצא בבואי סתום לחלוטין. ועכשיו, ויש לו כמות החלום, בא יש את פוטיפר, זה לא רק הניסיון שהטבע מינית, שגם זה באמת לא קטן לזזל בזה. אבל לא רק שהם פוטופוס להריות, והוא נער בגיל 17 עד 20, אלא הנקודה המרכזית היא, בעיניי, זה לא רק אמור שיש לו תאווה מאוד כמו לכל אחד, אלא פה יש פתח סולם לצאת מתוך הבור האישי שלו. ובעצם מה שהוא יכול, לא היה רוצה, היה יכול לראות את התסריט הבא. היא תנהל איתו רומן, בסוף יזיז לצד את פוטיפר, הוא יפך להיות בעל הבית, וממילא משם כבר דרך הסלולה יתקדם קדימה. כדאי גם, ויש לנו את הלגיטימציה של החלום הנבואי. יש לו נבואה, פוטיפר מחזיק אותו עבד, ויש לו נבואה שנותן לגיטימציה. אז הנה, יש בעצם איזשהו הורת היתר. אז לכן הוא היה יכול לעשות לחשבון שפוטיפר עושק אותי, כי אני מביא את שושת החירות שלי, ויש לי נבואה, ויש לו אוצר, זה וכו' וכו' וכו'. וכאמור, זה בעצם הדרך לפרוץ את המבוי סתום הזה, שכל כך חשוב יוסף להצליח, והוא לא מוכן. למה? וחזר גם מה בסותם מתארים בעוצמה רבה את התחפים המיניים. חזר מתמדים דווקא בצד המיני, ומתאם שם יוסף אסף תהום, אם לא מעבר גם, מה שנתלה בציפורניים כמעט, שלא לחתור. ומדוע לא עושה את זה? אז מה מדבר את הדמות דמיון של אביב? אבל יש גם נקודה נוספת. הוא לא רוצה לחתור, וחטאתי לאלוקים. ומה שהוא כותב שם, הוא לא רוצה לבגוד באדם שמנהג בסדר, הוא לא רוצה לקידום אישי החשבון הזולת. וזה בדיוק הרעיון שבראש השנה נפקדה, אדם רוצה לזכות בדין בראש השנה, וזה בעצם המסר של ההפטרה. אתה רוצה להצליח בדין, לא על ידי זה שאתה תנצל אחרים ותטפס על גבם של אחרים, אלא על ידי הקרבה אישית. אם אתה מנמיך את עצמך ומקריב את עצמך, מקריב את החלום שלך, אז אל תגשים אותו בסוף. תזכה בדין ובסוף תגשים. כמובן, רק אם אתה מקריב אותו מתוך מחשבה שאתה מקריב אותו. זה כמו בדיחה ידועה שאם אדם בורח מן הכבוד, הוא כל הזמן מסתכל מעבר לכתף שבדוק שהכבוד עודף אחריו, אז כמובן שזה לא עודף אחריו. בקיצור, אומרת, אם אדם מקריב באמת, אז אני זוכר, עכשיו עובד שכותב בקטע מאוד חריף נושא לגבי עקדה, שיכולת להקריב היא זו שיש לו ביססת אבם עד הסוף, אבל זה מה שכל הגמרות האלו, ששרה, רחל וחנה ויוסף, הם הקריבו, לפיכך זוכים בדין. וזה נשאר הקשב בראש השנה, בטלה עבודה מבותינו במצרים. למה? אני לא זוכר, לא נבדוק. אז גם זה דשם אותו פרק. כסיעות עם סבא שכמו, זה תבדח את סבא מצרים, אז הפסוק מצמיד את זה. אני אתן עכשיו שוב פעם שזה הרעיון שהעולם יותר מושלם. שבעולם, העולם שעבדות הוא עולם פגום כמובן, אני יודע שזה קשור בשלמות העולם, לא בטוח בזה. טוב, יש עוד כמה, זה שקובר של שנה, אני משאיר לכם קצת שווי בית לחשוב לבד, כי את הרוב הגדול כבר חסים פה, אז זהו. טוב. שלום.